חיים, יש פה אדם מבוגר, שלום עליכם. אוקיי? ברוכים הבאים. שאלו אותי פעם, איך מתגברים על הפחד? מה זה פחד? פחד זה שצריכים לרדת לעמק, למטה, לבד, בלילה, בחושך, עם אקדח בלבד, וסכין. סכין בשרית היינו קוראים לזה. הפליישיק המסר. You know what? Can't understand. ולדבר עם ערבי שבוגד בעמו, שיספר לי דברים שאני רוצה לדעת כמפקד היישוב. איך אתה לא פוחד, יש לך אישה וילדים קטנים, מה אתה עושה? ואיך אתה לא מפחד? אמרתי, מי אמר לכם שאני לא מפחד? אני מאוד מפחד, כי אני יודע מה קורה אם אתה נפצע. אני כבר הייתי פצוע ושכבתי בתי חולים, וכמעט הרגו אותי כבר פעם ולא פעמיים, וזה נורא והיום הכאבים, ולא ידעתי אם אני אשאר בחיים, אם הרגליים שלי יישארו, זה היה נורא והיום. ואמרתי למי שאמרתי, אם אני יצאתי חי מירושלים כילד קטן מהעיר העתיקה, אני לא יכול להרשות לעצמי לפחד בזמן משימה. אתם יודעים מה זה משימה, זה פקודה צבאית מה צריך לעשות. מה היה בירושלים שבגלל זה אסור לי לפחד? אז אדם אחר שאל אותי, אסבי כספי, אתה גיבור? אמרתי, אני לא יודע שאני גיבור, אני לא שמשון הגיבור, אני פוחד, אבל עשינו דברים כי לא היה ברירה, לא היה מי שיעשה, וכשאין ברירה, כולם גיבורים. אם אני הלכתי בעיר עתיקה בירושלים, הלכנו בחזרה מבית כנסת חורבת יהודה חסיד, ונפלה פצצה, ובן דוד שלי שהיה בן 11 נהרג על ידי, והבטן שלו, כל הקישקה שלו היו בחוץ, ולא היו רופאים, ולא היה כלום, ואני הייתי לבד איתו, לא הייתה ברירה, רק אני הייתי שם, וניסיתי להציל אותו ולא ידעתי איך, והוא מת, וכבר אי אפשר היה לקבור אותו בהר הזיתים. אז אבא שלי אמר, צבי, תחפור פה קבר, תקבור אותו. ואני הייתי ילד בן 12, 12 וחצי, הלכתי לחפור קבר ולקבור את הבן דוד שלי. אז שאלה אותי אחותי שולה, זיכרונה לברכה, היא כבר נפטרה, צבי ווס ואיסטה, מה אתה בוכה? אמרתי, צבי כאילו נהרג, מה, איך אני לא יכול, ואני בכיתי מאוד. אז הוא אומר, אין זמן עכשיו לבכות, כי צריכים ללכת ללוויה של הדוד שנהרג אתמול. המוות של האדם שאתה יש לך אחראי את כלפיו משנה אותך, זה לא חשוב באיזה גיל אתה. אתה בגיל 7, בגיל 8, בגיל 9, בגיל 10, אתה מתבגר, אתה נהיה מבוגר, אין ברירה. אז זה סיפור שאנחנו אומרים תמיד, זיכרונו לברכה, הבן דודי שלא זכה לגדול, לא היה לו בר מצווה, כן היה לו בר מצווה. כשלי היה בר מצווה, אז אמרתי דרושה, וגם הזכרתי ארבע בני דודים שלא זכו לבר מצווה. ואמרתי ארבע דברים בדברי תורה לעילוי נשמתם. בן כמה אני הייתי? אני הייתי כזה קטן שבן 13, על מה אני מדבר? אני מדבר על אמא שנהרגה, על אח שנעלם ואנחנו לא יודעים איפה הוא, על אבא בני דודים שנהרגו, שאנחנו קברנו אותם בתוך העיר העתיקה, ואני, תפילין לא היה לי, הנחתי תפילין של אבא שלי כי לא היה אז אפשרות, בגדים אחרים לא היו, וגם לחיים לא עשו, לא היה אימה, היה מצב מאוד קשה. ואמר לי אבא, הדרשה שלך הייתה טובה מאוד, כי לא שכחת להזכיר אף אחד מהבני דודים בכבוד המגיע להם. ילד ה-13 מספיד משפחה שלמה בבר מצווה שלו. שמעתם פעם דברים כאלה? היום זה מה, בר מצווה, הילד כמה הוא חושו, ואבא שלו היה ככה, וסבא שלו היה ככה, ואוכלים סטייקים וצ'יפסים, ואוכלים בשר ועל הכיפק, נהדר. גם אני אוהב סטייק, באמת. מאז אני אוהב סטייקים. אבל אנחנו גדלנו לא בצורה הנורמלית שילד רגיל נולד. אתם לא מכירים את הילדות כזאת. הילדות שלנו הייתה בנויה ממחסור, לא היה. בגדים לא היה, מים לא היה, חשמל לא היה, הכל היה בצמצום רב מאוד. ובחיים של צמצום, ובחיים של מחסור, אתה נאבק. אתה כל הזמן חי והולך לשולחן לאכול וחושב איך אתה תספיק לקבל עוד פרוסה לחם. ולכן כשאני הגעתי לאן שהגעתי, לקיבוץ של אבי או לצבא, אני לא הגעתי בחור בן 17 וחצי, 18. אני כבר הייתי אדם זקן. אז שאלו אותי בצבא, מה אתה, ריינו חיילים כמו היום מראיינים, איפה למדת? אמרתי, אני לא למדתי, למדתי בישיבה קצת, כמה שהספקנו ללמוד. כמעט לא למדו 3 שנים. ומה הצלחת לעשות? מה אתה יודע לעשות? אמרתי, אני יודע לקבור, אני יודע לחפור קבר, אני יודע לבשל קצת, היום אני יודע הרבה לבשל, פעם ידעתי קצת לבשל, ואני יודע לשרוד. אתם יודעים מה זה לשרוד? I know survival, אני יודע להסתדר. שאל אותי אז מפקד שלי, שהוא היה פעם פרטיזן, אני זוכר את שמו ירמיהו. שאלתי, מה זה לשרוד? אז אמרת, תשמע, אם אני רוצה את הארנק שלך, אני אהיה לי את אצלי ואתה לא תרגיש שיש לי את הארנק שלך. אנחנו יודעים גם לגנוב אם צריך. אנחנו גנבנו הרבה לא מיהודים, גנבנו אוכל מערבים וידענו טוב לעשות, הרבה טריקים ידענו לעשות. אנחנו גנבנו את האימא שלהם. כי לא היה ברירה, אנחנו היינו... בא פעם יהודי לעיר עתיקה, אז הוא אמר משהו על אוליבר טוויסט. שמעתם פעם על אוליבר טוויסט, הילדים הפרחחים הגנבים? זה אנחנו היינו. גדלנו, בעצם גדלנו במחסור גדול, לא היו ערכים ברורים מה אנחנו רוצים. אנחנו ידענו שאנחנו יהודים דתיים, וידענו הרבה הלוכה, וידענו איך ללמוד תורה, אבל חיינו בפראות מסוימת בגלל המלחמה. כשגדלתי ועמדתי על דעתי, הייתי בוחר בן 17, 16 וחצי, ולמדתי בישיבת שבין בירושלים. רבן לוביאן, זכר צדיק לברכה, היה משגיח בעץ חיים. רבן לוביאן היה אחד מגדולי המוסר של הדור הקודם. הוא מאוד קירב אותי, כי הייתי יתום וניצול מלחמה, אז הוא מאוד הקפיד ככה לתת לי את הלכי, מה שלומך. והוא ידע מאבא שלי מה אנחנו עברנו. אז הוא אמר, שולם צבי, אוסגיאת גיינים עבדי עובר בשם פוטח גיינים ואוי למבוא. היה לך כבר גיהינום בעולם הזה? אתה כבר משוחרר מגיהינום בעולם הבא. הוא חשב שמה שאנחנו עברנו כילדים היה משהו לא נורמלי, שלצאת מזה נורמלי זה נס. ובאמת, באמת, באמת, סליחה, I'm after operation in my mouth, so I'm a little dry. I made a broch before, so forgive me. אני לא יכול לשתות מכוס, כי הפה שלי עוד רדום קצת. כשאנחנו הגענו והתבגרנו קצת, אמר לי רבלה, אני רוצה לתת לך שיעור באנושיוס. אז הם יודעים, בעלי המוסר מדברים הרבה מאוד על תאוות הגוף וצורכי הנפש והאנושיות. מנשלחקייט, הוא דיבר איתי, שואל עצמי, כשאתה אוכל, אני רואה, אתה בולע, מה אתה ממהר? והוא ניסה קצת לעדן, או לעשות אותי קצת יותר עדין, לאכול בנחת, להתפלל בנחת, יש זמן, אתה לא באמצע מלחמה. אני זכרתי את זה הרבה מאוד שנים, את המוסר שרבלי אמר לי על אנושיות. כי אני הגעתי למצבים במלחמות, שאם לא הייתי זוכר את מה שרבלי היה אומר לי, הייתי הופך להיות חיית טרף. אנחנו היינו בקרבות קשים מאוד, עם נשק ביד, חיילים גיבורים, הרבה ערבים באזור, ועל מנת להיות בני אדם ולא לפגוע בנשים וילדים, רבותיי, זה לא קשה לפגוע בנשים, יותר קשה לא לפגוע בהם, כי הכעס והרצון לנקמה וחיילים שמתו מוביל אותך כמעט אוטומטית להרוס את הכל. הכוח לא לפגוע בילדים והכוח לא לפגוע בנשים והכוח לרחם על חייל ערבי פצוע שוירים את הידיים, צריך הרבה מאוד כוחות נפש דווקא יהודיים. ואני ראיתי חברים שלי, חיילים לא דתיים, שלא עמדו בזה ועשו דברים שעד היום אני חושב שזה לא היה בסדר, למרות שאתם מתארים לעצמכם שמה שאני עברתי בעיר עתיקה ובמלחמות, מטבע העולם אני לא יכול לאהוב ערבים שעשו צרות ליהודים, אבל בכל זאת נשארנו קצת אנושיים וקצת הבנו שאנחנו מתפללים בבוקר על שכל ישר ועל סליחה ועל מחילה ושיבנה המקדש, אנו רגש להתנתק מהעולם של הרצח ושל הדם. אז זה תירוץ מה זה פחד ואיך להתגבר על הפחד. הפחד הוא דבר פיזי, אפשר לעשות דברים להתגבר על הפחד. אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים על מה שעבר עלינו בתקופת הילדות ומה שעבר עלינו פה ובמקומות אחרים. אחד הדברים שאני אוהב לספר ומקפיד לספר זה Okay, we will try our best. Even though easier for me is Arabic, but it's okay. Shall Arabic come again? One of the stories that I think it's important to tell for my sake and your sake is the engagement between me, between my father and Six Day War. My father, a Yerushalmi Jew, a Rov from Yerushalayim, a Dayan, a Choshev Eid, is sitting in Meir Shaorim in his little chamber there and studying, shooting all around in Yerushalayim, over his terrible, full with fire and flame. ופתאום אני מקבל טלפון, פה, היה טלפון אחד בכל הקיבוץ. One phone was, we know, ירושלים, ארץ ישראל. At that time was very, no phones, no laptops, Mr. Katz. No one laptop, I know how you could survive at that time. הגיע טלפון מאבא, וצעקו בכל הקיבוץ, מי קספי? טלפון מירושלים. 4 days you could contact ירושלים because of the wires. ואבא שלי הצליח לצלצל לקיבוץ. אני רץ מהר כי שמענו קודם ברדיו פצצות בירושלים. ואבא אומר לי, צבי, הזמן מתקרב שאנחנו הולכים לבקר את הקבר של אמא. My mother is buried in Ravzesi. She died before 48. She died in 46. A sniper got here, she was sick, and that's it. But Abba, עוד לא קרה כלום, על מה אתה מדבר? עוד לא התחילה מלחמה, אז אומרת, סבי, אם השם יעזור, ואנחנו ניכנס לעיר העתיקה, אני רוצה שאתה תבוא בגזירת אב. אתם יודעים מה זה בירושלים? In honor of my father. גזירת אב זה היה שטר כזך. It was at that time I was listening to my father. Not always, but... And you gotta come to take me to our Zaytim for it, to see mommy. Not only mommy. Over there in seven generations, because I'm a Palestinian, as you know. My great-grandfather came just to Israel 200 years ago, so all the graves are in our Zaytim. We didn't know at that time that our Zaytim is destroyed. We didn't know. When we left our Zaytim in 48, was a cemetery, a normal cemetery. But they did to them, they destroyed 90% of the quarry there. אמרתי, אבא, אם אנחנו נכנסים לעיר עתיקה, אני אבוא. אבל אתה מבטיח, הבטחתי לו. אחרי שלושה ימים, המצב היה כולו שונה. אנחנו כבשנו את לטרון, הצבא כבר נכנס לעיר העתיקה, וכבר היה בכותל, אבל עוד ירו שם, היה נורא והיום. טלפון שני מאבא, צבי, you promised, come to Jerusalem. I didn't know what to answer to my father, because it was crazy, it was just beshugging. Convoy is full of tanks to Jerusalem. How do I go to go? So I took a jeep, army jeep that we had here, and I had a chance to load them with 9mm bullets. Was in Yerushalayim, was very short in bullets there. And our officer, General Uzinok, he said, if somebody is on the way to Yerushalayim, don't forget, you share from Shalavim to give 10,000 bullets from 9mm. So Uzi. Emasti 9mm, וזה כבד, 10,000 כדור זה כבד, והתחלתי לנסוע לירושלים דרך השדות, פעם ראשונה. לרדת מהשדה, להגיע לכביש הישול, הישן ללטרון. היום כולם נוסעים שם נהדר, אבל זה היה סגור 19 שנה, מ-48 עד 67. אני נוסע טנקים, אני נוסע ככה, לבד, בג'יפ, מכונת המשאב עם משינגן, one side, water the other side, and over there is full of bullets. And I'm driving, I'm passing the tanks there. המחסום הראשון משטרה צבאית. הם רואים, אני בעל דרגה, במדים, מוצרים אותי, למה אתה נוסע? רכב רך, מה זה? לא טנק ולא משוריין, מה זה אתה נוסע לבד? מה זה? לא. זה משימה מיוחדת, special assignment. אני נוסע עד ירושלים ככה. ואין רכב אזרחי, no civilian people on the road to Jerusalem. I reached Meir Shearim, Meir Shearim was almost destroyed, full of glass, full of dust, it was terrible. And I said, Rabban Shalom, my father is seated here. So I climbed up to my father's chamber there. My father is sitting in his kapilush, with his chalat, with his gibora. Oh, Tzvi, you are here, let's go. He's ready to go. He's ready to go. That was my father, it was an action. I'm Kshay Oyev. So I said, Daddy, you're a civilian. It's full with army. I almost couldn't reach you. We're here. What are you doing? It's me. We have to go. Let me see. Where is your jeep? So we looked from the balcony there. Was my jeep there. We said, yeah, you have a blanket there. Everything will be okay. So he went down. He covered himself with a blanket, a khaki blanket. And he said, fool, sir, go. And I'm driving. Well, I don't want to go. I don't remember. I was a child that was left on city. And between the Arabs there, he gave me directions straight to Har HaZeitim. But Har HaZeitim was destroyed. Somehow he knew exactly how to go to the Kaaba. It was full of grass, high like my hand. He got on a bit forward. I didn't know how to get to any place. Abba Shil Lakach, איך אומרים תוריה? Ahon.
Ho.
Ho.
Hey,
hey, Bob. Ho, ho. הוא לקח ho, והתחיל לעשות מקום, והגענו עד לקבר. ויורים באזור, יורים, משוגע, וזה, it's crazy. My jeep is nearby, and I'm looking around, and the radio is knocking there. My father is staying there, like this. He said, Daddy, Daddy, go down. And I didn't, like he didn't listen to me. עומד שם אבא שלי, ומבקש סליחה מאשתו. ואומר, פיירוכל, יחבט מחיר לפנדיה, אני מבקש סליחה ממך. אני לא הייתי פה 19 שנה. מתחיל לדבר איתה כמו שהיא חיה. ובוכה מאוד. ואני רואה את זה, אני פתאום מרגיש כמו ילד קטן חזרה, אני שולם צבי מעץ חיים, הקטן שהיא כיתום, החלש, ואני עומד ליד אבא שלי, והוא מחזיק לי את הראש, ואני מוצא את עצמי בוכה ביחד איתו. ואני חשבתי שאני גיבור גדול, לא, בכיתי נורא. 19 שנה לא הייתי בקבר של אמא. ואבא אומר, צבי, לא בכינו מספיק על אמא. עכשיו הזמן לבכות. אמרתי, אבא, זה מקום סכנה, בוא נלך מפה. אבא אמר, שני כפית לחתילים, הלכנו משם. בדרך בחזרה, אמר לי אבא, חיכיתי, אני חולה מאוד, חיכיתי 19 שנה בכדי לבקש סליחה מאמא. עכשיו אני יודע שאין ערך יותר לזמן. חצי שנה אחרי זה הוא מת. ותמיד חשבנו, אני ואחיותיי וכיסים שלנו, שידעו מהסיפור הזה, מה היה כל כך חשוב ללכת בסכנת נפש להר הזיתים. שאלנו את רבי אריה לוין, אתם כולכם מכירים את רבי אריה, רבי אריה יהודי מתוק נחמד, חברותה של אבא, הלכנו לרבי אריה, רבי אריה, בוס, מה אתה חושב על זה? אז הוא אומר, צבי, אתה לא הבנת, הוא התכוון אליך, הוא לא בכה, הוא התכוון אליך, הוא רצה שאתה תראה כמה חשוב קברי אבות, מה זה ירושלים. אחרי שהוא הצליח לשכנע אותך, אין ערך לזמן. זה סיפור נפלא, סיפור משונה, סיפור נפלא. ובכל פעם שאני חושב על זה בצורות שונות, עם רב אריה, בלי רב אריה, חק רב אריה, שאבא שלו נפטר, רב אריה בא לשבת שבעה איתנו. ישב שבעה איתנו על הרצפה וסיפר על אבא, כמה אבא היה חשוב וכל אלו. אני חוזר תמיד לעצמי, מה הביא אותנו, אנשים צעירים בגיל 20 ו-30, לעשות דברים כל כך אכזריים וקשים כלפי אחרים. איך יכולנו אנחנו לגרש כפר שלם, פה היו כפר ערבי גדול מאוד, אימבס, יאלו, אנחנו גירשנו אותם, ולא אמרו להם, בואו קבלו טופים, נלך ביחד. פארק קנדה, פארק קנדה, it was full with 24,000 acres. Farmers, they walked in the field. They had chickens, they had sheep, they had full with everything. In 3 days, nobody was here. We destroyed everything. By order, that was the order to destroy everything on the road to Jerusalem. Because it went back, safety road back to Jerusalem, all the villages who participated in 48 war have to be destroyed in 24 hours. To go to a village, civilian village, and to take them out from the houses after they are there, more than 300-400 years, it's very hard. Because people are connected to their homes there. 4-6 generations they was there. We took them out by force. Force is not to give them chocolate to go. Force is shooting those the one doesn't want to go. איך אנחנו הצלחנו כיהודים דתיים לשמוע נורמליות ולהוציא כל כך הרבה אנשים מהבית שלהם ולהרוס את הכל תוך 24 שעות. אז נכון, היה רגש של נקומה. אנחנו היינו רגש גדול של נקומה. על מה שעשו לנו בעיר העתיקה, ועל מה שעשו לנו בצבא, ועל מה שעשו לי אישית שאני הפצעתי כל כך קשה. היה הרבה סיבות להיות אכזרי. אבל יש גבולות, גם כשאתם רואים האויב הכי גדול שלכם, שהוא מאוד חולה ויש דם, אתה מרחם עליו. זה טבע בן אדם, שרואים דם ורואים ילד קטן שגוסס, או חס ושלום, אין לו יד או רגל, הלב שלך נהיה רך. איך אנחנו חיילים יהודיים יכולנו לעשות את מה שעשינו במלחמות ישראל ובששת הימים? התשובה היא תמיד, ככל שהפחד יותר גדול לפני, האומץ לעשות דברים קשים אחרי, זה הולך באותו יחס. וראיתי אנשים לא דתיים פה באזור שעושים דברים שעד היום אני קשה לי לעמוד להסתכל בחלון ולחשוב על הדברים האלה. מאוד קשה לי, זה חוזר אליי. אדם והצעקות והבכי הנורא, ואיך שצועקים בערבית, מוי, מוי, מים, תנו לנו קצת מים. האכזריות שעשו שם ככה באש, ועשו את מה שעשו, כולל נשים וילדים, זה עד היום לי קשה לשמוע, ואני זוכר את זה עד היום. לא שאני הייתי כזה צדיק. אנחנו במלחמת סיני, ב-1956, אנחנו השתתפנו בהרג של אלפי חיילים מצרים. גם אני, כולם. זאת הייתה פקודה, וביצענו את הפקודה באכזריות הכי גדולה. עם מכונות יריה, כך. והיו חיילים מצרים שהיו ערומים לגמרי במדבר, יבישים לגמרי, וביקשו רק קצת מים, לא קיבלו. הייתה פקודה לשבור את הצבא המצרי. וכל מי שהיה לו רגע של נקמה, היה סבי עד פה. יש לי חבר, גם כן משוגע כמוני, משוגע. משוגע עם קבלות, כמו שאומרים. איך אומרים משוגע עם קבלות? Certified crazy man. His name is Chaim Ikutiel. He's a member of Kibbutz Sa'ad, tall guy. If you ever go to Kibbutz Sa'ad, go to Chaim Ikutiel, tell him regards from the second crazy man. I would tell, Kaspi, you will know right away. Because it was three guys, one didn't survive. It was three guys crazy. Crazy Afghanistan. His two brothers got killed in the old city when he was a child of 13 years old. He saw it, how snipers are killing his two brothers. And he couldn't speak for years in a normal way. He was a big megamgeb. He couldn't, הוא לא יכול לדבר נורמלי שנים. שנים לא יכול לדבר נורמלי. הלך לפסיכולוג, הוא לא עזר. היה איתי בצבא, שום דבר לא עזר. אמר לו פעם פרופסור ספירה, מפורסם מאוד, גם פסיכולוג וגם חוקר מוח, הברין ריסרצ'ר, כשאתה תעבור את הטראומה שלך, אתה תתחיל לדבר. הוא מדבר היום מצוין, אבל הרבה מצרים שילמו בחיים שלהם בשביל זה. זה נורא והיום, זה סיפור נורא והיום. אבל כשאנחנו היינו פה, ניסינו להילחם בדרכים קונבנציונליות, נורמליות. To follow orders, not to kill when it's not needed, not to steal when you feel that somebody else is getting crazy, and to feed children. We even took two children, little children, Arabs, full mitlais over here, not to the yeshiva, to the kibbutz, to feed it for 3 days, was very sick. ועשינו את כל הדברים, אנחנו, שהיה לו ניסיון של להרוג ולהשמיד ולשרוף, ניסינו להילחם מלחמה קונבנציונלית נקייה. אומרים עד היום, זה טעות. People are claiming today, coming to me, young soldiers, I'm talking about 50 years soldiers, guys are 50, I'm 73, 74, so they're coming to me, young officers, high officers, they're in the early 50s, they're high generals, they're saying, Tzvi Kaspi, when you are talking about Sinai, we understand you. That's the way to fight? This is guys who was lefties. Today they talk only about killings. Because after what's happened to Gaza today, it's crazy. They're killing it themselves. But what you did in Six-Day War, you are a hero. What is a big hero? You have mercy about children. You're getting soft. היום גם כן זה עבר מהפכה. היום קצינים שהם תמיד דיברו על מרסינס, על רחמנות, הם מדברים כמו קילרס היום. כי הם פתאום מבינים שערבים לא מבינים שפה אחרת, אולי. אני מבולבל. אני היום מבוגר, יש לי הרבה חברים ערבים. I'm calling the old city, how are you מוחמד אליום? כיפן תהיה מוחמד אליום? על הכיף, הכיפים לי, אנחנו מדברים בערבית. מה אני עושה? אני קונה אצלם פעם שמן זית, חנוכה וככה, ופעם אני הולך לבקר אותם. והם חברים שלי. מה זה? זה אותם ערבים סקנים שלמדנו כילדים לחיות ביחד. והם לא היו מעוניינים במלחמה הזאת. גם אנחנו לא. והיינו חברים. למה חברים? כי כל המסחר של ערבים היו בידי ערבים. ומוחמד, אבא שלו, היה מוכר ביצים ותרנגולות. והיינו משחקים ברחוב, ואתה אומר, מוחמד, תראה לי עוד שבועי. תחכי לבוי, עד אשר בידו, תביא 10 ביצים. היינו עוסקים במסחר, והיינו מדברים איתם ביחד. ואנחנו יושבים ואומרים, מה קרה לנו שאנחנו כאלה רוצחים? הילדים שלי הם חיילים בצבא ירדן, הילדים שלך בצבא ישראל, ומה יהיה איתנו? אני אומר להם, אני לא מצטער על אף ערבי שהרגתי. זה משוגע להגיד ככה. אני מצטער שהיינו צריכים להרוג כל כך הרבה ערבים בכדי שיעשו שלום איתנו. זה משוגע לגמרי. אבל יש ימים עד היום שאני מסתובב במצב רוח קשה. יש לי זיכרונות מאוד מאוד קשים. כשאני רואה נכדה שלי מתחתנת, אני בא לחתונה, ואישי שאל אותי, למה אתה כל כך, why you so sad? Today is a big simcha, your grandchild is getting married. So I'm saying, my grandchild is getting married. But you remember Beirke? He didn't survive. He died, he was 18 years old. He had nobody. He didn't have a father and a mother. And he died. And he has nothing. הרגש שהשארנו כל כך הרבה אנשים שמתו, ואנחנו קברנו אותם, ולא נשאר זכר מהם. ואני זוכר, במלחמת ששת הימים, היה לי חבר שקראו לו בחור רוסי, a Russian guy, his name was David Morozov, a Russian name. A very short guy, very strong guy, a muscle boy. He didn't eat in the army anything. He used to take bread and batsal, onions, batsalis, onions. Big onions with margarine like this. Batsal, וחמש ביצים ככה, לשפוך ככה. ככה היה אוכל. הוא לא אכל, כי החבדניקים לא אכלו בשר, וירקות בצבא זה לא מספיק קשר. והוא היה בצבא, היה ילד פרטיזן. He was a child in the Holocaust, a partisan, a small child. He used to deliver from the borders there. He lost his father in the World War II. He came 2 years before he became a soldier together with me. He became in 45. He was a child of 8 years. And he came to us in 51, 52. He became a soldier in 54. And he said, Zvi, I'm dreaming. My dream is to die with a gun in my hand. Chabaskia boy. He used to go always with a Chabaskia safer, always. In the times that we didn't know nothing about ourselves. We didn't know what is the day, if Shabbos today or not. It was like animals in the field. And he used to tell me, Sholem Zvi, you are son of a rabbi. Pray a little bit slowly. What are you running? With a big tzaddik. With a fighter. But he used to say, if to die, die with a gun in your hand. So we used to make a joke. Don't die yet. We need you. We need you so far. But he died when he was a father of 5 children in the 60 war. With a gun, he said, not here, in the Suez Canal. כשאשתו נודע לה, לאשתו, היא עדיין חיה בכפר חב"ד, שפרה. כששפרה צלצלה אליי, ואני הייתי פה, דיוויד נהרג, אני לא האמנתי לה. דיוויד לא יכול למות, הוא כזה חזק, הכדור לא יכול להיכנס. היא אמרה, אני רוצה שאתה תספיד בלוויה. אני הייתי בן 30. והיינו בהרבה קרבות ביחד, באמת, היינו בהרבה קרבות ביחד. הוא תמיד רץ על ידי ואמר, אתה גבוה, אני מתחבא אחריך. היה ליצן גדול, היה פייטר גדול מאוד. ושוכב דוד מרוזוב מרוסק, אפילו טהרה לא עשו, היה כל העיברים שלו. ואני עומד בן 30 ומספיד. ודוד ידידי, חבר שלי, אהבתי אותך, למה אתה מת? למה השארת אלמנה? כולם בחו. ושאלו אותי, איך יש לך אומץ? בגיל 30, אתה ילד, בן. איך אתה יכול להספיד ככה? אמרתי, אני כבר הספדתי בגיל, בבר מצווה שלי כבר עשיתי הספד. אני כבר עשיתי הספד לפני 25 שנה, אני יודע מה זה. כשקברנו את דוד מרוזוב, אמרה לי אשתו, אני יותר לא מתחתנת. מוזר, היא הייתה אז בת 28-29, היא לא התחתנה עד היום. בכל שנה שאני בא לבקר את שפרה, היא כבר סבתא היום, אז היא אומרת, גם דוד פה. נולד לילד, כשהוא היה נהרג, היא הייתה בהיריון. ונולד בן ויקרא לה דוד. תשב קצת עם דוד, תספר לו על אבא שלו. רבותיי, רגע האמת שלי לפעמים, אני אומר, אני יושב עם דוד, שהוא כבר היום בן 40 פלוס, אבא שלך היה ככה וככה וככה וככה. אני חושב לעצמי, אם אני הייתי נהרג ודוד היה חי, אז הוא מספר, היה מספר לילדים שלי מי זה היה צבי כספי. ואני אומר לעצמי, לא, אין מה לספר על צבי כספי, על דוד היה מה לספר. מי אני? רבותיי, הפחד הוא דבר שהוא נשלט. אפשר לשלוט בפחד. על ידי כך שאתה מאמין שאתה עושה שליחות. זה מצחיק, אבל אפשר לשלוט בפחד. אני אומר לכם, הרבה פעמים כל כך פחדתי לפני צניחה או לפני קרב שחשבתי שהידיים שלי לא יעבדו, אבל ברגע שהתחיל הקרב כאילו שאני אדם הכי קול בעולם. זה מצחיק, ככה היה. אני תמיד נוהג לספר לילדים שלי סיפורים על מה שהיה בירושלים ובשלבים של פעם. ב-1945 הרבה פעמים אומרים הנכדים שלי, מגרן שלי, מקיץ, סבא, you're telling stories. It's very hard to understand, very hard to believe your stories. That's right, it's very hard to believe. So sometimes they are telling stories, me and my sister together. So we are in the same problem, they are saying also. See, we are telling our kids stories, they don't believe us. It's very hard to tell stories what happened to us just 60 years ago. Not such a big long distance. Just 60 years ago I was here, terrible to live here. It was very misukan to live in Israel. Even before the 60 war, 40 years ago, to be here was a much sacrifice. To have here 25 boys, Israelis, to teach them how to fight against Arabs, against Jordanian commanders over here, just to bury hands, it's unbelievable. Last year they did something, these long months. 18 boys, they are not the crackers like me, you know. They are grandfathers already. They said we want to do something in a restaurant in Jerusalem to talk a little bit, together, to have memories. And if you have some kind of, you know, the old pitka out from you from the old days, bring it with you, we will have a nice evening. So last year I went there in a Chinese restaurant in Melo Kerem. Very funny name, I don't remember the name. They had good food around, and nice music. And I suddenly brought a guitar. It was a very nice atmosphere. So I said to the guys, it's Chaval to spoil this part over here. It's beautiful here. I said, Zvi, it's important for the ladies over here. So I didn't know what to start to tell. So I said, you here, come here. Put your machine gun in my place there. I started to talk to them like we spoke. In DC over here, like it was the old days there. They catch little by little. They start to fight between each other. I was last night the first shift, the second shift. What are you talking about? I don't have enough bullets for this. They start to talk like in the middle of the war. That was very interesting. הגיעה כמה בחורה שמה שהיום היא נשואה לדיין, נתנזון. קוראים לו פירחה נתנזון. או הצבי כספי, המפקד. אני רוצה לספר סיפור שלי. I gotta tell my story. I gotta tell my story. Don't stop me. I said, Pracha, don't scream. Come on. This six-day war is over. Come on. Don't talk so loud. Let's see. I gotta tell my story in public. I never told my story in my way. Let me tell the story. So when she starts to talk, she was again, not the other Sabta. She was a young lady. A short, tiny lady today. Can I know her? A little bigger than before. Beloshen and Atat. Very big. So she starts to tell what I did to her in Kruv. Do you know what I say, Kruv? Cabbage? Omeret, מספרת, אני ביקשתי ממך צבי כספי רובל. I came to and asked for a rifle because I'm walking with a chicken there and I'm afraid to be by myself. Send a boy with me, we talk with rifle, give us rifles. I said to her, you have to deserve it first. Let's see if you're not afraid. So we have, in the end of the kibbutz over there, we brought cabbage yesterday. A full lorry of cabbage for the cows there. Go get me one cabbage there. That was crazy from my side. Dark, shooting around in the air, smoke. And a little lady there, go. She has to go there 300 meters there, in the darkness there. Even myself is very scary. By herself to pick up a what? A cabbage for three caspi. It's crazy. She's telling the story how she's going and creaking there till she had the cabbage in her hand. How many times she cried for herself? From scary. Aber shayali a cabbage bayad. When I held this cabbage, it was like my baby. I will not leave it anymore. She came in with the cabbage. All in her was full bleeding because she was grabbing them with her hands. And Svi Kaspi, you said, that's not enough. First, clean the five heavy machine guns over here. You son of a... I don't want it. I want to continue. Ata banditchi kamocha. Ata lo vitata li. Yishat otiot chamesh shaot nalakot miklaim. Ad she kibalti rovel mimcha. But I'm very proud I did both of these missions. How do you feel today, Sabta Natanzon, I'm asking? She said, you know what? I have more betochen in God. Because I know what that you weigh was the right way. I was so afraid. And after this, I was a little bit less dependent in my feelings. Gentlemen, if you have questions, it's okay. Otherwise, it's not the same. You're so sleepy, it's Avalechan. Okay? Have a good night. I gave you a little taste of what happened to us in the old days. Bezrat Hashem, you will never, never in your life pass such a miseries. Don't be heroes. Be yourself. Be nice. And be equal like Eretz Yisrael. Because if you don't like Eretz Yisrael, who will like Eretz Yisrael? Because so little people in Eretz Yisrael, they like Eretz Yisrael. Everybody's running after money and business. I don't hear you. I'm old. Bakasha. The question.
Just be a champ to ask the customer whatever you want to ask. Don't give it up.
Sure, gentlemen. No charge.